שלום לכולם, ברוך הנמצא. טוב, לפני שנתחיל, יש לנו בלב הדברים כמה אירועים, יש שם את הדפים, אתם יכולים לקחת. יש לנו ביום ראשון הקרוב, ראשון שני, יומיים במדבר, שיעורים, מוזיקה, פעולות, אז אפשר לראות את זה גם בלב הדברים וגם בדף הזה שמחלקים פה. מריון, שומע? אני מדבר אליך. יאללה, תירשם. זה לא רק למריו, זה... ויש לנו עוד נסיעה לאומן, בעזרת השם, בסוף ניסן, 22 עד 25 לרביעי, בלי שבת, אז זה גם אפשר לראות בדף הזה שמצורף. טוב, אנחנו ממש ממש מתקרבים לפורים. פורים זה אחד החגים הבלתי צפויים והמוזרים שיש לעם ישראל. אנחנו עוד מעט 2500 שנה עומדים בבית כנסת ואומרים, לפני שמברכים על לפני שקוראים את המגילה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אז מי שקורא את המגילה שואל את עצמו על איזה נס מדובר, איזה נס אנחנו מברכים שעשה ניסים לאבותינו. אם מסתכלים על המגילה, זה סיפור מאוד פשוט, פוליטי, כספים, דיבורים, ממש משהו עיתונאי. השם של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר במגילה, הוא לא נמצא שם בתור משהו שמדברים עליו. סיפור, תעלולים, חשברוש, גזרה של המן, אסתר מנצלת את הקנאות של החשברוש, מרדכי עם חוכמתו המדינית עושה את מה שהוא עושה. מה זה קשור לניסים? בסדר, הקדוש ברוך הוא עזר לנו, הציל אותנו, אבל זה מאוד טבעי, זה מאוד פשוט הצורה שהכל התנהל. וכשמדברים על נס, נס זה דבר שהוא הפוך מהטבע, נגד הטבע, דבר שלא יכול להיות, לא יכול להיות דבר כזה באופן רגיל, בצורה טבעית. איזה נס יש במגילת אסתר? אין שם שום נס. איך אנחנו מברכים שעשה ניסים לאבותינו? ושאלה עוד יותר קשה, אנחנו רואים שחז"ל, יותר נכון בתיקוני הזוהר, מדברים על יום פורים בצורה כל כך גבוהה, כל כך מיוחדת, ואומרים שמבחינה מסוימת פורים הוא יותר גבוה, יותר מקודש אפילו מיום כיפור. כן? מה זה הדבר הזה? יום כיפור זה יום אחד בשנה, לא אוכלים, לא שותים, צמים, עושים חשבון נפש, עושים תשובה. יום מאוד מקודש, ופורים, אומר לנו התיקוני זוהר, זה מבחינה מסוימת יותר גבוה, ולכן הם מרמזים את העניין שיום כיפור נקרא יום כיפורים. כיפורים זה כמו פורים, זה רק כמו פורים, זה עוד לא הגיע לדרגה הזאת, אבל פורים זה הכי גבוה. מה זה קשור? זה בדיוק הפוך. ביום כיפור אנחנו צמים, ורק מתפללים. בפורים אנחנו אוכלים, שמחים, צמים בערב יום כיפור, אבל בערב פורים. לא, לא, בפורים עצמו? לא. מחר זה ערב, זה תענית אסתר, זה לפני פורים, זה לא פורים. מחר זה תענית אסתר. יום לפני צמים, אבל פורים עצמו, אוכלים, שותים, חוגגים. כן, אוכלים קוסקוס אצלכם בפורים. השתבח שמו. שתבח שמו, כבר נהיה שמח, אה? שתבח שמו, אני רק רואה על הפנים שלך את ה... ברוך השם, טוב מאוד, מה, יהודים אוכלים קוסקוס בפורים. אז מה זה קשור? מה קשור עכשיו יום פורים ליום כיפור? למה זה כזה גבוה? למה זה כזה מיוחד? מברכים שעשה ניסים לאבותינו, וחז"ל גם אומרים שלעתיד לבוא זה יהיה אחד החגים הכי קדושים. מה מיוחד ביום הזה? רבי נחמן כותב כך, בליקוטי מוהר"ן נ"ו סעיף ג' הוא כותב כך, כי יש שני מיני הסתרות. יש שני סוגים של הסתרה. אחד הדברים הקשים שקורים לעם ישראל בזמן הגלות, באלפיים שנה האחרונות, זה דבר שנקרא הסתרה. הסתרה זאת אומרת שלא רואים ולא מכירים ולא פוגשים לא את הקדוש ברוך הוא ולא את החסדים שלו ולא את הטוב שלו. וזה נראה שהכל זה רק דרך הטבע, כביכול הקדוש ברוך הוא לא בתמונה. אז רבי נחמן אומר כי יש שני מיני הסתרות, וכשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצאו. אפילו כשהקדוש ברוך הוא מסתתר בהסתרה אחת, קשה למצוא אותו. אך אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להתייגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך, מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו. כשאתה יודע שיש משהו נורא חשוב שנמצא, אבל הוא נסתר, אתה מתאמץ. אם אתה יודע בוודאות שיש במקום מסוים אוצר שיכול לסדר אותך לכל החיים, אתה לא יודע איפה זה, אבל אתה יודע את האזור, אתה תחפור. אתה תתאמץ, זה נסתר, אתה לא יודע, אבל אתה תתאמץ. אם אתה יודע שיש מישהו מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד יקר, שאתה מחכה לו והוא נמצא כאן בבניין, אתה לא יודע איפה הוא נמצא, אבל אתה יודע שהוא נמצא. רק אתה לא יודע איפה. אז זה הסתרה אחת. אתה יודע שהוא נמצא, אבל אתה לא יודע איפה הוא נמצא. זה גם לא קל, אבל אתה תחפש ואתה תמצא. אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה בתוך הסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אז אי אפשר למצוא אותו כלל, אחר שאינו יודע כלל מה השם יתברך. אבל כשאתה לא יודע שיש משהו שאתה צריך לחפש והוא נסתר, נסתר ממך שיש משהו שנסתר ממך. יש איזה דבר יקר שהוא נסתר, אבל אתה אפילו לא יודע שזה קיים. יש איזה מישהו שמחכה לך. זה לא רק שאתה לא יודע איפה, אתה אפילו לא יודע שיש מישהו שמחכה לך. פשוט לא יודע כלום. הסתרה בתוך הסתרה. אז זה קשה. וזה בחינת ואנוכי אסתר אסתיר. משה רבנו בסוף ספר דברים, בסוף החומש, חמישה חומשי תורה, מספר לנו על אחד הדברים שיקרו לעם ישראל, וזה שיהיה הסתרה. ואנוכי אסתר אסתיר. למה כתוב בפסוק פעמיים אסתר אסתיר? מספיק שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני אסתיר. אני אסתיר. מה זה ואנוכי אסתר אסתיר? אומר רבנו, דהיינו שאסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר. תהיה כזאת הסתרה, כזה חושך, שאנשים אפילו לא ידעו שיש משהו לחפש, שיש משהו למצוא, שיש משהו אחר. הם פשוט יחיו בתוך החושך, ולא ידעו שיש שום מציאות אחרת חוץ מהחושך הזה. אז זה הצער הגדול של הגלות, אנוכי אסתר אסתיר. אבל באמת, אפילו בכל ההסתרות, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך. כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות השם יתברך. כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. רבי נחמן אומר, למרות שיש הסתרה כזאת גדולה, אף על פי כן, באמת, הקדוש ברוך הוא נמצא בשום מקום. אפשר לגלות אותו, בכל מצב. חז"ל שואלים, אסתר מן התורה מניין? זאת אומרת, איפה אנחנו רואים את הסיפור של מגילת אסתר, את הסיפור של אסתר, המלכה, איפה אנחנו רואים את זה בתורה? אז הם אומרים, במילים, ואנוכי אסתר אסתיר. זאת אומרת, כל העניין של אסתר, כל הסיפור של אסתר, זה הסיפור של עם ישראל בגלות. זה הסיפור של ההסתרה. וגם באופן הפשוט, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של המגילה, אם היינו נכנסים לתוך הסיפור ומדמיינים את עצמנו, בתור אנשים שחיים בתוך התקופה הזאת, תנסו לעשות את זה. תקראו את המגילה, או כל טקסט אחר של התורה, של התנך. תנסו לדמיין את עצמכם בתור גיבורים שנמצאים בתוך התקופה, בתוך הסיפור, ותשאלו את עצמכם מה הייתם חושבים ומה הייתם מרגישים בתור אנשים בתקופה הזאת, או בתור הגיבור הזה, מה הייתם מרגישים, מה הייתם חושבים. אם תעשו את זה, אז תגלו דברים מאוד מעניינים על הסיפור וגם מה זה קשור אליכם. ואם לומדים תורה בצורה כזאת, אז זה מתחיל להיות סיפור אישי. זה לא סתם משהו שהיה. אותו דבר כאן. איזה עוצמה של הסתרה זה, שאישה כל כך צדיקה, כל כך קדושה, לוקחים אותה בעל כורחה להתחתן עם איזה מלך גוי. מה אני הייתי מרגיש אם אני הייתי נמצא בתוך הסיפור הזה? אם הייתי קורא את זה בחדשות, שאישה מאוד צדיקה ומאוד קדושה, אשתו של ראש הסנהדרין, אשתו של הרב הראשי, הכי צדיק, הכי צדיקה, פשוט הגיעו מהמשטרה, לקחו אותה להתחתן בעל כורחה, להיות עם איזה גוי. מה אני הייתי מרגיש? מה אתם הייתם מרגישים? היינו מיד מרגישים את העוצמה של ההסתרה. איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הצדק? איפה היושר? מה קורה פה? אני לא מבין מה קורה פה. כל הגזירה הזאת, כל הדין הזה שהיה, פתאום נופלת כזאת מכה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? מה עשינו? גם היום, היום זה בדיוק אותו דבר. גם הפרסים, גם אנחנו, וגם רוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, חס ושלום. מה קרה? מה עשינו? אז זה הסתרה. האדם מסתכל ואומר, אבל למה? מה, איפה אני לא בסדר? מה קרה פה? אני לא מבין. ואז הוא שואל את עצמו, אבל איפה הקדוש ברוך הוא? איפה? איפה, איפה בורא עולם בתוך הסיפור הזה? אני לא רואה, אני לא מבין. זה מכניס כפירה, זה מכניס ייאוש, זה מכניס עצבות. אז זה ממש, מה שהיה הוא שיהיה. זה חוזר על עצמו. בעזרת השם שיחזור על עצמו גם ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים אימא בשונאיהם, שהכל יתהפך ואנחנו נראה באמת ישועה עצומה. אבל מה קורה פה? אבל מה קורה פה? יש רק אחד שיודע מה קורה פה חוץ מהקדוש ברוך הוא. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. יש אחד שמבין את המפה. הוא מבין, הוא קורא את הסיפור, הוא יודע מה קורה. אבל אנחנו לא מבינים. וכשאנחנו מסתכלים על המצב של עם ישראל היום, אז אנחנו רואים לצערנו שרוב עם ישראל הוא בכלל, הוא כבר אפילו לא שואל איפה הקדוש ברוך הוא, כבר לא שואל כלום. הוא חי בלי להבין, בלי לראות מה קורה, כאילו שהכל זה רק טבע, הכל זה רק מקרה, אין צדק, אין יושר, אין היגיון בשום דבר, ככה זה נראה חס ושלום. וחז"ל אומרים, הסיפור הזה, סיפור של המגילה, מתי הרי זה קורה מבחינה היסטורית? זה באמת בהתחלת הגלות. זאת אומרת, הסיפור הזה זה סוג של בניין אב, זאת אומרת דוגמה לכל הסיפורי חיים של כל עם ישראל בכל התקופה הזאת של הגלות. זה לא סיפור כמו הסיפורים של התנ"ך, שרואים בעין דברים על-טבעיים, רואים ניסים, רואים את הקדוש ברוך הוא, אף אחד אין לו שאלה, קוראים דברים שלא יכולים לקרות בשום צורה, כל הזמן, בכל מקום. כל סיפור בתנ"ך הוא מלא בניסים ונפלאות, ורואים את יד השם. אבל אנחנו נכנסנו כבר 2000 שנה לתקופה שזה לא נראה לעין, שזה נראה שהכל זה רק טבע. באים חז"ל ואומרים, תיקח את הסיפור הזה, את הסיפור הרגיל הזה, שבו הכל מאוד טבעי, מאוד מנוהל על ידי בני אדם, רצונות, תשוקות, כספים, פוליטיקות. תיקח את כל הסיפור הזה שאתה מכיר אותו, כל עיתון שתפתחו מכיל את הסיפור הזה. בצורה כזאת או אחרת, הסיפור חיים שלנו זה הסיפור הזה. אומרים חז"ל, תיקח את הסיפור הזה ותברך עליו, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. תדע לך שיש בעצם שני סוגים של ניסים. יש ניסים גלויים שהם יציאה לגמרי מהטבע, וזה ברור לכל אחד שזה נס, אבל זה לא קורה כל יום, כל שעה. ויש ניסים שהם מתלבשים בתוך הטבע. זה נראה כאילו שזה דבר טבעי, אבל בעצם זה נס. מבחינה מסוימת זה יותר גדול. בוא נראה מה אומר רבי נתן על העניין הזה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, כי לכאורה קשה להבין, מה כל הרעש הזה, שהפליאו רבותינו זכרונם לברכה בתוקף הנס של פורים, שהוא גדול מכל הניסים, הלא בנס של פורים לא היה שום שינוי הטבע. כמו שהיה בניסים של יציאת מצרים וקריאת ים סוף, שראו סידוד המערכות ושינוי הטבע, על מה אתם מדברים? אך ניסים נגלים כאלה שהם שינוי הטבע, אינם יכולים להיות, כי אם לפי שעה. נס שהוא נגד הטבע הוא מוגבל, הוא לא יכול לפעול כל הזמן. אין מציאות שהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם כל הזמן בדרך על טבעית, כי אז מתבטל הטבע של העולם. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בחסד, הוא מסתיר עצמו בתוך הטבע. אבל בנס של פורים לא היה שום שינוי הטבע. ואף על פי כן ראינו על ידי זה עוצם נפלאות השגחתו התברך עלינו בכל עת, אפילו בעת תוקף ההסתרה מאוד. לא היה שום דבר על טבעי, לא היה שום נס יוצא דופן, הכל היה רגיל, פשוט, ברור, אפשר להסביר את הכל בצורה רגילה. ואף על פי כן, בסופו של דבר, שורה התחתונה, זה היה דבר בלתי רגיל שהדברים האלה קרו, ואחר כך הדברים האלה וכל הצירוף מקרים. בסופו של דבר, ממצב של גזרה, של חס ושלום להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, הכל התהפך, הכל התהפך, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם הבסוניהם, וכל העולם רעש איך הכל התהפך. בסופו של דבר הייתה ישועה בלתי רגילה, וזה גם כמו שאנחנו רואים במגילה, גרם להרבה הרבה הרבה גויים להתגייר, ורבים מעמי הארץ מתיהדים, אמרו, מה, אם כאלה ניסים קורים לעם הזה? רצינו לשחוט אותם, רצינו לגמור אותם, היה לנו את כל הכוח, את כל האמצעים, זה כבר היה מתוכנן, פתרון הסופי, וזה לא הלך, והכל התהפך. אז יש כאן משהו מיוחד. אז אומר רבי נתן, ועל כן זה הנס של פורים גדול מכל הניסים, כי על ידי זה רואים עוצם השגחתו יתברך תמיד. בוודאי כל מה שנעשה עמנו גם אתה בדורות הללו, הכל לטובתנו. ואף על פי כן צריכים להאמין שבוודאי הכל לטובה. אף על פי שאין רואים שום שינוי בטבע. אף על פי כן השם יתברך מסתיר את עצמו בכל הצרות והמניעות והאיסורים, בדרכים נפלאים לטובתנו. לאחיותינו כיום הזה, גם בסיפורים שלנו, גם בחיים שלנו, כל עם ישראל וכל אחד עם הסיפור שלו, אף על פי שמסתכלים ונראה כאילו איפה הקדוש ברוך הוא. אז בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נמצא, נמצא בתוך התמונה, רק הוא נמצא מאחורי הקלעים, הוא נמצא מאחורי הקיר כביכול, הוא נמצא, הוא מנהיג. ואם אדם זוכה, הוא יכול לראות איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו ואת כל העולם, גם בדרך הטבע. ואז, אומר רבי נתן, תצמח קרן ישראל, ויבוא משיח צדקנו, ואז נבין ונראה כל מה שסיבב השם יתברך עמנו בנפלאותיו לטובתנו, אפילו בתוקף מרירות הגלות. יבוא רגע שכל אחד יקרינו לו את הסיפור חיים שלו, ויראו לו, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה? תראה מה זה. תראה איזה השגחה, תראה איזה מדויק, זה היה נראה לך דבר טבעי, זה היה נראה לך דבר פשוט, ברור, לא, זה לא ככה, תסתכל, תראה את הצירוף מקרים הזה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ותראה איך הובילו אותך, תראה איך שמרו עליך, תראה איך השגיחו עליך. זה היה נראה לך טבעי? זה בכלל לא טבעי. ובאמת, הרעיון הזה של גילוי ההסתרה, זה בדיוק השם של מגילת אסתר, מגילת אסתר, זה גילוי ההסתרה, לגלות את ההסתרה, לגלות את מה שמסתיר ממני את הקדוש ברוך הוא. אפשר לקרוא למגילת אסתר בהרבה שמות אחרים. אפשר לקרוא לזה מגילת מרדכי, מגילת הנס של פורים. לא, קוראים לזה מגילת אסתר דווקא על השם של אסתר. בוא ניקח איזה סצנה אחת מתוך המגילה שהיא מאוד מאוד מדגימה לנו את המציאות הזאת של ההסתרה. מה בעצם קרה? גזרה, גזרה, אבל עם ישראל היה רגוע. למה הוא היה רגוע? חז"ל אומרים, כי הם אמרו, אחות לנו בבית המלך. זה יצא ככה. בהתחלה, כשלקחו את אסתר להיות אשתו של אחשוורוש, אז זה רואה הרבה התנגדות, הרבה סימני שאלה, הרבה בלבולים, איך זה יכול להיות? אחר כך הייתה הגזרה, אז כל אחד היה חושב, נגיד אני הייתי באותה תקופה, הייתי אומר, עכשיו אני מבין איזה השגחה, שמה? שאסתר תלקח לבית המלך, והיא תציל את המצב. היא כבר תארגן את העניינים, היא כבר תעשה קומבינות, היא תעשה מה שצריך, היא תציל אותנו, לא יודע, בלילה תרעיל את המן, תעשה משהו עם החשברוש, היא תסתדר כבר, היא חכמה, היא משלנו, היא תפתור את הבעיות. אז זאת אומרת, הייתה מחשבה שבאמת אסתר הולכת לפתור את הבעיות. בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא אהב את המחשבה הזאת, כי זה באמת לא היה הכוונה. בעצם נלך רגע אחורה שנייה. על מה באמת כל הגזרה הזאת? מרדכי ידע את כל אשר נעשה. עם ישראל, כשהסתכלו וראו את מה שקורה, הם לא הבינו מה קורה. חז"ל אומרים, בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. באו היהודים ונהנו, השתתפו בסעודה שאחשוורוש עשה, ונהנו. אז מה אם נהנו? אסור ליהנות מסעודה של אחשוורוש? מי שרצה לאכול כשר, קיבל כשר, אף אחד לא הכריח אותו לאכול לא כשר? מה הבעיה? מה החטא הגדול? החטא הגדול היה שאחשוורוש בא ואמר, רבותיי, תדעו לכם, כתוב במגילה, ישנו עם אחד, זה מה שהמן אומר, ישנו עם אחד, וחזל אומרים על המילה, ישנו אלוקיהם ישן הוא. קדוש ברוך הוא ישן, הוא כבר לא בתמונה, הוא כבר לא בעניינים. טוב, מה אכפת לי שהגויים חושבים שהקדוש ברוך הוא ישן? מה זה קשור אליי? המסיבה שהחשברוש עשה, זה מסיבה שמראה ומסבירה שהקדוש ברוך הוא ישן. הם הוציאו, היה להם את הכלים של בית המקדש, שנבזזו מחורבן הבית, הם הוציאו את זה, השתמשו בזה, זה כאילו לומר, זה נגמר, הסיפור שלכם, היהודים, נגמר. לא יהיה בית מקדש, לא יהיה קדושה, לא יהיה גילוי שכינה, הקדוש ברוך הוא לא בתמונה, בוא נחגוג את זה. זה לא סתם מסיבה. לאכול סתם משהו באיזה מסיבה, אם זה אוכל כשר, אין שום בעיה, אין לי איסור לאכול במסיבות שאיזה מלך גוי עושה. אבל מה הסיבה למסיבה? הסיבה למסיבה זה בוא נתייאש, בוא נתייאש מהגאולה, בוא נתייאש מבית המקדש, בוא נתייאש מארץ ישראל, בוא נתייאש מעם ישראל. זאת הייתה החגיגה. אז איך אתה יכול להשתתף בחגיגה הזאת? איך יהודי יכול להשתתף בחגיגה שבה הסיבה זה נגמר הסיפור שלכם עם ישראל, אתם לא תחזרו לארץ ישראל, לא יהיה לכם בית מקדש, אתם לא עם מיוחד והקדוש ברוך הוא לא איתכם, אתם מוזמנים להיות גויים כמונו, בוא נאכל ביחד, אתם רוצים לאכול כשר, תאכלו כשר, אין שום בעיה. מה הבעיה? זו הייתה חגיגה של ייאוש, ייאוש מהיהדות. ועל זה חז"ל אומרים, על זה נגזרה הגזרה. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה התייאשתם מהיהדות? טוב, אז בוא, אז בשביל מה אני צריך אתכם בעולם? כל העניין שלכם, יש לכם איזה עניין מיוחד. אם התייאשתם מהיהדות, אז באמת, בוא נראה מה קורה בעולם כשיהודים מתייאשים מהיהדות שלהם. זה מה שקרה. אז חז"ל אומרים שעם ישראל חשבו לעצמם, יש לנו אחות בבית המלך, הכל יסתדר, הכל מסודר, אסתר תפתור לנו את הבעיות. ואז הם פותחים את העיתון בוקר של פרס, והם קוראים שם את ההודעה הבאה. אסתר עושה מסיבה פרטית. עם אחשוורוש, טוב, זה בעלה, בסדר, סביר, והמן. מה זה? מסקנה, היא שכחה אותנו. לא אכפת לה, היא יודעת שהיא מסודרת מצידה שכולנו נמות. לא אכפת לה מאיתנו. תחשבו שהייתה בזמן השואה איזה מישהי יהודיה בצמרת השלטון הנאצי, והיא עושה מסיבה עם היטלר. מה נרגיש? נרגיש שכבר לא אכפת לה. אז זה מה שהם הרגישו, לא אכפת לה. לא מעניין אותה. ואז מה זה גרם להם? גרם להם, טוב, אז באמת, כמו שחז"ל אומרים, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אין איפה לברוח, אין פוליטיקות, אף אחד לא יסדר לנו את הדברים, אף אחד לא יפתור לנו, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, אנחנו צריכים להתפלל, ואנחנו צריכים באמת לחזור בתשובה. כשאנחנו מסתכלים במגילה, איפה זה כתוב הסיפור הזה? יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר הכנתי לו. תסתכלו במילים, יבוא המלך והמן היום. יבוא המלך והמן היום, הפסוק הזה הוא השיא של העוצמה של הרוע שיש במגילה. יבוא המלך, מלך ששולט ברוע בכל העולם, הנה הוא מגיע, מגיע הרוע. והמן, והכוח הזה של הטומאה שנמצא בהמן, מגיע. טוב, אולי בהזדמנות אחרת, אולי זה ייקח זמן, בוא נרגע, מי יודע מתי זה יקרה, לא. היום, יבוא המלך והמן היום, זה שיא ההתגלות של הרשע. וההרגשה של כל אחד מאלה שהיה שם, זה באמת שבאמת, אם ככה, זה מה שקורה, אז הכל אבוד. אין תקווה. וזה הרבה מאוד פעמים ההרגשה שלנו. יבוא המלך והמן היום, אנחנו רואים שהרע שולט לא רק באלה שרוצים להשמיד אותנו חס ושלום. מסתכלים מסביב, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה. יש סיפור אחד של רבנו, מעשה ממלך ענב, שהיה איזה מלך ששמע שיש מלך מאוד צדיק ומאוד גיבור, וגם הוא איש אמת וענב. אז הוא רצה לבדוק מי הוא המלך הזה, אז הוא הלך לחקור במדינה שלו. וכל מקום שהוא היה מגיע, הוא היה רואה שקר, היה רואה שוחד, היה רואה לכלוך. וככה הוא הגיע מבית דין לבית דין, מבית משפט לבית משפט, עד שהוא הגיע לבתי המשפט הכי גדולים, וגם שם הוא ראה רק שוחד ועוול ודברים לא בכיוון, ואין צדק. ואז הוא הגיע למלך, כי כל פעם הוא עשה ערעור, והגיע לבית משפט היותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה, בסוף הוא הגיע למלך, הוא לא ראה את המלך, המלך היה יושב מאחור איזשהו וילון, ואז הוא אמר לו, על מי אתה מלך? שכל המדינה כולה מלאה שקרים מראש ועד סוף. איזה מין מלך אתה? כל המדינה שלך על הפנים, כולם שקרנים, כולם רמאים, כולם גונבים אחד את השני. על מי אתה מלך? והוא מגיע לנקודה שהוא אומר, והיה ראוי לומר שגם המלך כמותם. היה אפשר לחשוב שאם זה המצב של האנשים שלך, של העם שלך, של המדינה שלך, אז כנראה שאולי גם אתה כמוהם. זה מה שקורה, שבן אדם מסתכל על מה שקורה היום בעולם, על מה שקורה בעם ישראל, הוא נכנס לייאוש, הוא נכנס לכפירה, והוא אומר, בכל מקום אנחנו רואים את הדבר הזה. איפה שאנחנו לא מסתכלים, רואים. רואים את השוחד, רואים את הכפירה, רואים את הזלזול, רואים את החוסר יושר, חוסר אמת. אז היה ראוי לומר שגם המלך כמותם. אדם נכנס לכפירה, אומר, אז איפה הקדוש ברוך הוא? זאת ההסתרה. אבל אז אומר, המלך הזה שמחפש את המלך הענב, אומר, אבל מזה אני רואה איך אתה איש אמת, כי אתה רחוק מהם. אם היית יחד איתם, סימן שאתה מסכים איתם. אבל אם הם בבלגן ואתה רחוק, סימן שאתה לא מסכים איתם. זאת אומרת שיש פה הסבר הפוך לעניין של ההסתרה. אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתנו בגלוי, זה סימן שאנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו צריכים לתקן את המעשים שלנו. אם היה נמצא איתנו ומסכים עם כל הדברים הלא טובים שקורים, אז כאילו הוא היה מסכים איתנו, אבל הוא לא מסכים. אז צריך לגלות אותו. אבל בתוך הסיפור של המגילה ובתוך הסיפור שלנו, כשרואים את חוסר היושר, כשרואים את חוסר הצדק, אז זה מכניס כפירה, זה מכניס ייאוש, זה מסתיר את הקדוש ברוך הוא, זה מראה כאילו הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתמונה. ואומרים המפרשים, בואו תסתכלו בפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא כן נמצא, הוא נמצא מאחורי הקלעים, הוא מנהל את הסיפור הזה בעצמו. כל מה שנראה לנו כשיא הרשע שמתגלה, הקדוש ברוך הוא מנהל את זה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. זה הכל בשליטתו, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר בלי שליטתו. הנה רמז לדבר, יבוא המלך והמן היום, זה ראשי תיבות של שם השם, יבוא יוד המלך, היי והמן, וו היום, היי. הנה השם הקדוש של הקדוש ברוך הוא נמצא פה, מסתתר מאחורי הקלעים. גם מה שנראה כחוסר צדק, כחוסר יושר, זה מאוד מחושבן, זה לא במקרה. יש סיפור, אנחנו רואים אותו במסכת אבות, שאחד עבר ליד הנהר וראה איזה גולגולת צפה של מישהו שנרצח כנראה, בן אדם שמת בצורה טבעית ונקבר, הגולגולת שלו לא צפה על פני המים. אז הוא אמר, הוא דיבר עם הגולגולת ואמר לה, אתה רוצח, בגלל זה נרצחת. אלה שרצחו אותך גם הם ירצחו. מה הוא בא לומר? שאין פה במקרה, אין שום מקרה. אם הבן אדם נרצח, זה בגלל שהוא רוצח, זה מידה שהוא מנהג כנגד מידה. ואלה שרצחו אותו, גם הם לא ינקו מן הדין, גם הם ירצחו. אז רגע, אבל אם הוא צריך להירצח, אז אם הם בסדר, לא, הם עשו את השליחות שלהם, לא, מי ביקש ממך את השליחות הזאת? יש הרבה, איך אומרים התנאים, יש הרבה דובים, יש הרבה עריות, מי ביקש ממך לעשות את השליחות הזאת? אז יש חשבון, יש דין בעולם. אדם שלא תיקן את מעשיו. כן, נכון. נכון, נכון, זה בגדול, זה בגדול, אבל בפשטות, אדם שלא תיקן את מעשיו, אז הדבר שהוא לא... הוא לא נקי בו, הוא לא מתוקן בו, אז הדבר הזה חוזר אליו, וגם להפך. צריך להיות נקי מעבירות, צריך להיות נקי, אפילו בתוך הטבע, צריך לעשות טוב. ואם הוא עושה טוב, הטוב מגיע אליו, יש מידה כנגד מידה. בתוך הטבע יש מידה כנגד מידה, אבל זה טבע. אבל אפשר להסביר את הכל, שנייה, על פי טבע, אין לנו זמן לשאלות אחר כך חצי שעה. אז בתוך הטבע יש מידה כנגד מידה. אני אספר לכם סיפור מדהים שהיה לנו בשבת האחרונה, היינו בשבת האחרונה אצל הבעל שם טוב. שוב להזכירכם, עוד חודש וחצי יש עוד נסיעה, אמנם בלי שבת, אבל אתם מוזמנים. כן, כן, ברור, 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 ברור. מה שלומו של מי? בשם טוב, ברוך השם, הוא מרגיש בסדר. אבל כואב לו עלינו. אז ישמעו סיפור שהיה לנו בשבת, איזה השגחה נפלאה. כמו שיש מידה כנגד מידה על דברים שליליים, שאם אדם לא עשה תשובה ולא תיקן את מעשיו, אז מידה כנגד מידה פוגעת בו ומגיעה אליו, ואין סתם ואין מקרה, ככה גם להפך, מידה כנגד מידה לכיוון הטוב. אדם עשה טוב, הטוב הזה חוזר אליו, חייב לחזור אליו. תראו, תשמעו איזה סיפור מדהים קרה לנו בשבת, ממש סיפור מדהים, סיפרנו אותו שם. סיפורי הבעל שם טוב. שזה נראה בתוך טבע, אבל כשמסתכלים אומרים, איזה השגחה, איזה יד השם מכוונת את זה, אבל מה גורם הטבע שאתה לא תראה את זה מיד? זה לוקח זמן עד שאתה תראה את זה. יש פסוק בתהילים שאומר, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. המשפט של הקדוש ברוך הוא אמיתי, הוא צודק. אבל אני לא רואה את הצדק הזה, כי זה הולך לזמן אחר, למקום אחר. אני לא יכול לעקוב. אם הייתי עוקב ורואה את כל התמונה, צדקו יחדיו. אם הייתי רואה את היחדיו, את הכל ביחד, הייתי רואה את הצדק. אז הנה, יש לנו סיפור קטן, איך ראינו את הביחד, את כל התמונה, זה פשוט מדהים. לפני 20 שנה בערך, אחת הנסיעות הראשונות שנסעתי לבעל שם טוב, נסעתי עם קבוצה קטנה בערך 30 איש, וכשחזרנו לשדה תעופה בקייב, שהיה אז משהו כמו תחנת אוטובוס של שנות ה-40, משהו שקשה להבין, זה לא עולם שלישי, זה עולם עשירי, זה לא יודע איזה עולם זה. בקיצור, הגענו לשם, יום חמישי, הייתה אמורה להיות טיסת אל על חזרה לארץ, אמרו לנו, אין טיסות אל על, אין אל על, אין מטוסים, יש שביתה. טוב, איפה הנציג של אל על? אין נציג ולא שום דבר, אין עם מי לדבר. וכמובן, עם האחרים ודאי אין עם מי לדבר, כי אף אחד גם לא יודע אנגלית ולא יודע כלום, וגם זה לא מעניין את אף אחד. טוב, ישנו שם, מזל היה מזג אוויר טוב, ישנו שם בלילה, על האספלט בחוץ, בבוקר קמנו, עדיין יש שביתה והיא לא מתוכננת להיפסק. קבוצה של 30 יהודים, ערב שבת, על האספלט בקייב, אין לנו כסף, אין לנו כשום, אני לרוב חוסר חוכמתי, הייתי גם אחראי טכני על כל הקבוצה, ולא היה לי שום מושג מה לעשות, אז פשוט לא עשיתי כלום, אמרתי מה אני יכול לעשות, היה לנו שם דיונים, האם אפשר לעשות קידוש על הגווניה, כי זה מה שהיה לנו, ואיך נשען, בסדר, נזרק באיזה מחסן, לא נורא שבת, מה נעשה, השבת היא תמיד שבת, וברוך השם, נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות, חלק אמרו בוא ניסע לקייב, קיצור היה שם הרבה בלגן גדול, בהזדמנות גם שניים איבדו את הדרכון, היה חגיגה גדולה, היה מאוד שמח. הגיע ככה 11-12 לפני הצהריים, אנחנו כבר מתכננים לנו איפה נוכל לשבת בלי שאף אחד יציק לנו, ופתאום הגיע איזה חבר שלי, קוראים לו ישראל, וחבר שלי ממש חבר ילדות, שגם חזר בתשובה יחד איתי באותה תקופה, אמר לי, ארז, מה אתה עושה פה? אמרתי, מה אני עושה פה? אני עושה פה שבת, מה אתה עושה פה? אמר לו, מה קרה לך שבת? מה, אני רואה שלך פה קבוצה? אמרתי לו, כן, נתקענו, ואתה יודע, מה נעשה, שביתת מטוסים, אין לי מי לדבר, אל על. אמר לי, מה קרה? אני מיד אעזור לכם. הלך ארגן אוטובוס, לקח אותנו, תוך שעה ומשהו הגענו למחנה של ילדים יהודיים שעושים להם מחנה קיץ של אגודת ישראל, לקרב אותם ליהדות. ילדים יהודיים ליד נהר, מקום מדהים עם דשאים ובקטות עץ ויער מדהים, ועשו לנו הכנסת אורחים, נתנו לכולנו לישון שם, וחדר אוכל וסעודות ושירים, וחשבנו שנהיה בגיהנום, היינו בגן עדן. ממש היה פשוט חסד שאי אפשר לתאר מה שהיהודי הזה עשה איתנו. טוב, מוצאי שבת חזרנו לשדה, ברוך השם. הייתה, נגמרה השביתה, חזרנו לארץ, הכל בסדר. יום חמישי האחרון, היינו באומן, ואני רואה אותו שם. אמר לו, ישראל, מה שלומך? אחרי בערך 20 שנה, כן? פגשתי אותו בדרך, זה לא שלא ראיתי אותו. בסדר, מה שלומך? בסדר, ברוך השם, אני בדרך לארץ. ביום שישי, כמה דקות לפני כניסת שבת, אני רואה אותו במשבוש, איתנו, איפה שהבעל שם טוב. מה קרה? מה, אתה לא מבין, היו לי תקלות, היו לי בעיות, לא יודע, אין לי איפה להיות. אמרתי, אני אבוא ואני אהיה איתכם בשבת. ישב איתנו בשבת, נהנה, שמח, הוא אמר, שבת כזאת לא הייתה לי בחיים. מוצאי שבת, חזר לארץ. אמרתי להם, תראו איזה דבר מדהים, איך הקדוש ברוך הוא מחשבן. בדיוק אותו חסד שהוא עשה לנו, בדיוק זה החסד שעשינו לו.
20 שנה.
רק אחרי זה 20 שנה, כן? אבל בדיוק, הוא אמר לי, תראה איזה מדהים, זה בדיוק, אבל מה זה בדיוק? אותו דבר. אמיתי, מכפני כמה ימים. ממש, סיפרנו את זה בסיפורי הבעל שם טוב. והוא בדיוק נתקע, ולא היה לו איפה להיות, והוא חשב שהוא יהיה זרוק באיזה מקום, במלון, בקייב, לבד, בלי כלום, פתאום שבת ואוכל ושירים ודברי תורה וסיפורים וסעודות, אותו דבר בדיוק מצד השני, אחד על אחד. איזה השתבח שמו, אבל מה, זה דרך הטבע, זה הכל דרך הטבע, יש פה איזה נס, מה, נפל איזה כוכב עבר דרך הקיר, מה קרה? לא קרה שום דבר על טבעי, אבל עכשיו מסתכלים אומרים, תשמע, תראה מה, תראה מה קורה פה. אז באמת אנחנו מאמינים שכל מה שקורה, כל הזמן זה בדיוק ככה, הכל מחושבן. רק בסיפור הזה אנחנו פתאום ראינו, תראה, 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 וואי, תראה איזה מדויק, תראה איזה מדויק. וככה זה כל דבר, כל דבר, זה מה שאנחנו מאמינים. אז הסיפור של המגילה הוא הסיפור הזה. גם כשיש איזה צרה, וחזל אומרים, למשל, שעם ישראל היו בסעודה של החשברוש, זה לא שבאמת הם רצו להתייאש והם רצו לוותר, אבל זה היה, הם רצו רק להראות שהם שותפים עם החשברוש. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם רוצים רק להראות כאילו אתם נגדי, אז אני גם אראה לכם רק כאילו אני נגדכם. זה אותו דבר. אז תתקנו את הכאילו. בוא נלך עם זה עד הסוף. זה מדויק, מדויק לגמרי. אז אנחנו רואים שמה מיוחד, מה מיוחד בפורים? שזה נס בתוך הטבע. זה לא נס משהו בלתי רגיל. ואם תסתכלו, יש לנו פסוק בקהלת, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. עמוס? עמוס, תודה. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. האם יכול להיות ששני אנשים ייפגשו אם זה לא מתוכנן? כל אחד שיסתכל על החיים שלו, ויסתכל על האנשים הכי משמעותיים, גם אלה שעשו לו רע, וגם אלה שעשו לו טוב, הוא יסתכל והוא יראה שהוא נפגש איתם, זה כאילו בדרך הטבע, בדיוק הלכתי לשם, כן, אבל בשנייה אחת הייתי יכול לפספס את זה, תסתכלו ותראו. לא, זה לא היה נס, הוא לא צנח משמיים באמצע לא יודע מה היה, זה ענן, אבל סך הכל, הייתי יכול לפספס את זה, וזה הכל מחושבן, רק שאנחנו לא רואים, זאת הנקודה, אנחנו לא רואים, העבודה שלנו זה להאמין. רבי נתן כותב, ועל כן יש לנו דבר מיוחד, גם בחנוכה וגם בפורים, זה חגים שהם, זה לא דומה בכלל, מצד אחד זה מאוד קדוש, מצד שני זה לא דומה בכלל לא לשבת ולא לחג. למה? קודם כל, אין בזה איסור עשיית מלאכה. מותר לעשות, יום חול אתה יכול לנסוע, אתה יכול להדליק אש, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ועל כן, אומר רבי נתן, פורים מותר בעשיית מלאכה. ואין בו שום קדושת יום טוב כלל. זה אין בזה שום קדושה של מעשים שאני מתרחק. ביום רגיל, של שבת, בחג, מה אנחנו עושים? או מתרחקים מהחיים הרגילים, מתרחקים מהחול, מתרחקים מהמעשים של העבודה והשינוי. מקדשים את עצמנו, והקדושה באה ופוגשת אותנו. אבל כאן, אנחנו לא עושים שום דבר מיוחד. כי פורים הוא בחינת הארת הקדושה גבוה מאוד מאוד, שמגודל עוצם הקדושה, אין רואים שם שום קדושה. תראו איזה משפט משונה. מרוב קדושה לא רואים שום קדושה. אז איזה מין דבר זה? מרוב קדושה לא רואים שום קדושה. אז אתם יודעים, יש בן אדם שאתה פוגש אותו, אני זכיתי לפגוש כמה פעמים אנשים באמת צדיקים, אנשים, אתה רואה, תשמע, אתה רואה בן אדם קדוש. אתה רואה ענווה, אתה רואה צניעות, אתה רואה חסד, אתה רואה שהוא מסתכל עליך, הוא יכול לבכות על הצער שלך יותר מה שאתה בוכה על עצמך. אתה רואה את זה, זה פשוט בן אדם אחר, אתה לא יכול להגיד שזה בן אדם רגיל. אבל יש אנשים פשוטים ומטה, שאתה רואה, אתה לא רואה כלום, אתה רק רואה את הפרצוף העקום שלו, אתה רק רואה את השטויות שלו, אתה רק רואה שהוא מכוער, אתה רק רואה שהוא טיפש, אתה רק רואה שהוא לא בכיוון, אתה רק רואה שהוא שקרן, אתה רק רואה... אז מה, ושמה אין קדושה? יש שם הקדושה, אבל לא רואים אותה. יש, אבל לא רואים. זאת הנקודה. כי כל הימים טובים, שהם ימי טוב, יש בהם כמה וכמה קדושות. שבת וחג, אז אנחנו רואים את הקדושה. רואים במעשים, רואים בהתנהגות, רואים בפעולות, רואים שאתה, זה רואים שזה קדוש. יום כיפור, בטח שרואים שזה קדוש. יום כיפור זה כל כך קדוש, עד שרואים אפילו אנשים שרחוקים מקדושה, אז יום כיפור זה יום כיפור. מה זאת אומרת? זה לא שעכשיו הוא עושה את כל המצוות של יום כיפור, אבל כמה אנשים צמים ביום כיפור שבדרך כלל הם לא עושים מצוות? כמה אנשים פתאום באים לבית כנסת ביום כיפור, אף על פי שבדרך כלל הם לא באים לבית כנסת? מה קרה? זה כזה קדוש, הם כל כך מרגישים את זה, אפשר להרגיש את זה, זה משהו אחר, אפשר להרגיש את זה. אני זוכר, הייתי לפני כמה שנים ביום כיפור באיזה עיירה באוקראינה, שגם כן שם מטפלים בכל מיני ילדים יהודיים מוזנחים ומגדלים אותם. אז אתה רואה, באים כל מיני יהודים, שזה ברור שאין להם מושג על יהדות, היה שם תור של כמה זקנות יהודיות שבאו לבית כנסת ביום כיפור, ובאו לתת צדקה לבית כנסת. אסור לה לתת כסף ביום כיפור, אבל הם לא יודעים, הם באים, הם כאילו בתמימות באים, אבל פתאום יום כיפור מושך אותם, הם לא יודעים כלום, אבל זה מושך אותם. אז יום כיפור ודאי זה רואים את הקדושה. אז אומר התיקוני זוהר, לא, פורים זה יותר. מה יותר? מה זה? איזה קדושה? מה? הפוך מקדושה, שותים, משתכרים, זה קדושה? זה הפוך מקדושה. לא רק שאין התנהגות של קדושה, לא רק שיש אין איזה מצוות מיוחדות ומתפללים כל היום, או אני לא יודע מה. שותים, משתכרים, צוחקים, משתגעים, מתחפשים, צוחקים, מה זה הדבר הזה? לא, זה הכי קדוש. איך זה הכי קדוש? זה לא רואים בכלל את הקדושה. אומר רבי נתן, זה כזאת קדושה שנמצאת אפילו במקום שלא רואים. זה קדושה יותר גבוהה, שהיא נמצאת אפילו במקום שלא רואים. זה לא רק בגלל שאתה רואה, זה קיים. זה קיים גם אם אתה לא רואה. אז אומר רבי נתן, ביום חג רגיל, צריכים לנהוג בהם כמה קדושות, כדי להמשיך ולהגביר ימי טוב, להכניע ימי רע. ואם עושים חס ושלום איזה מלאכה של חול ביום טוב, יכולים להתגבר הימי רע. כשעושים מלאכה בשבת, אז זה נותן כוח לרע. אבל בפורים, שנכנע ונתבטל שורש הרע לגמרי, בפורים, הרע הוא נשבר בשורש שלו. בתוך הטבע הוא נשבר. על כן, אפילו אם עושים אז מלאכות של חול, אין לרע שום שליטה ואחיזה בהם כלל. עכשיו, אני רוצה טיפה להרחיב על העניין של הסתרה. מה זה בעצם הסתרה? מה נסתר מאיתנו? יש מציאות. אנחנו לא יודעים מה זה המציאות. כי המציאות, לפי מה שהתורה אומרת, התורה מתארת לנו מה זה המציאות. אתה, במתן תורה, עם ישראל ראו את המציאות. כולם ראו את המציאות. משה הראה להם את המציאות. מה המציאות? אתה הוראת על הדעת, ככה התורה אומרת, אתה הוראת על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. הנה המציאות. מה זה המציאות? יש בורא לעולם, הוא מנהל את הכל, הוא שליט על הכל, כל הזמן, חוץ ממנו אין שום דבר. זאת המציאות. והוא כולו טוב, כולו חסד, כולו רצון, כולו אהבה. זאת המציאות. זאת אומרת, אם אני הייתי פוגש את זה, הייתי מרגיש בכל העוצמה נוכחות של אהבה, של טוב, של חסד, ששולטת על הכל ומנהלת את הכל, והכל, הכל, הכל, כמו שרבי נחמן אומר, כל מה שיש בעולם זה גל של רחמים. זאת המציאות. נו באמת, זאת המציאות? זה לא מה שאנחנו חיים. אנחנו לא חיים בתוך מציאות כזאת. אז איפה נמצאת ההסתרה? ההסתרה נמצאת בנפש. אנחנו בתוך הנפש שלנו עוברים כל מיני חוויות קשות, כל מיני הרגשות קשות. ייאוש, עצבות, בדידות, אף אחד לא אוהב אותי, אף אחד לא רואה אותי, אני אשם בכל, אני לא בסדר, אני קם בבוקר, אני לא בסדר. לא משנה מה אני אעשה, אני אהיה לא בסדר. מכירים את זה? מה שאני לא אעשה, אין טעם לנסות אפילו, אני אהיה לא בסדר. אין, מישהו אמר לי לפני כמה זמן, אני בא להתפלל לקדוש ברוך הוא, אם אני אגיד תודה, אז אני לא יכול להגיד תודה כמו שצריך. אבל אם אני לא אגיד תודה, אני כפוי טובה. אז אם אני לא אומר תודה, אז אני כפוי טובה. ואם אני אומר, אז זה לא כמו שצריך. בקיצור, מה שאני לא עושה זה לא בסדר. וככה זה הרבה, הרבה רגשות קשים. פחד, חוסר אמון, ניתוק, בדידות, כל הרגשות הקשים האלה עוברים בתוכנו כל הזמן, ואנחנו חושבים שזאת המציאות. זה עולה לנו לראש. אנחנו מרגישים את זה, ואנחנו אומרים, זאת המציאות, ואנחנו אומרים, הנה, עובדה, תראה מה קורה. מה עובדה? מה אתה יודע? מה קורה? אתה רק מפרש את מה שקורה, לפי ההרגשה הפנימית שלך. אתה חושב, אתה מרגיש שאתה לבד, ואז כל מי שמתקרב אליך וכל מי שמדבר איתך, אתה משוכנע שהוא רק רוצה ממך משהו. ואז אתה מחפש איפה הוא רוצה ממך משהו, ואז כשאתה מגלה מה הוא רוצה להרוויח, אתה אומר, הנה, עובדה, אני לבד, לא אכפת לו ממני באמת. זאת אומרת, זה מתחיל מבפנים, ומה שקורה בחוץ מוכיח את שיטתי. הנה המציאות. אבל מה עם ההוא שבאמת אוהב אותי? לא, זה, הוא לא הבין, אני לא הבנתי, אני דוחה את זה, זה לא נספר. כמו שאמרנו את הנקודה, אם בן אדם יש לו חוסר ערך, הוא לא מרגיש שהוא שווה משהו, אז גם אם הוא יעמוד מול קהל של 500,000 איש, וכולם ימחאו לו כפיים ויגידו לו, אנחנו אוהבים אותך, אבל בסוף, בסוף, בסוף יהיה איזה אחד שסתם כואבת לו הבטן ועושה ככה. אז הבן אדם הזה יקלוט אותו ויגיד, הנה, אחד יודע את האמת. הוא יודע את האמת. הנה המציאות. למה זאת המציאות ולא זאת המציאות? ככה, כי זאת החוויה שלי. ואני מחפש הוכחה מהמציאות לחוויה שלי. כי אני לא מפריד בין החוויה שלי לבין המציאות. ובמגילת אסתר אנחנו רואים את האישיות הזאת מופיעה בכל הכוח. אישיות שהמציאות זה הקרנה של החוויה שלה. מי זאת האישיות הזאת? המן. כולם משתחווים לו, נכון? כולם משתחווים לו. אבל מה? איזה יהודי בקצה לא משתחווה לו. אז מה קרה לך? מה זה משנה? לא. אני עכשיו יהרוג את כל היהודים. מה זה קשור? מה הקשר? איזה יהודי אחד תפסתי אותו, אז סימן שכל היהודים הם נגדי, ואני שונא את כולם. מה הקשר? ומה הקשר עכשיו? למה אתה אוכל את הלב עכשיו? בגלל שזה אחד לא משתחווה לך. כי אתה לא מאמין שאתה שווה משהו, במקרה הזה זה גם היה נכון. אתה חושב שאתה הכי גרוע, אז לא משנה מה יהיה מבחוץ, הרי כל הכבוד שהמן השיג, הוא השיג את זה על ידי כוחנות. אף אחד לא אוהב אותו ולא מכבד אותו באמת, הוא גם יודע את זה. אבל מה שהוא מקבל, את הכוח שהוא מקבל, הוא מקבל רק מבחוץ. משהו בחוץ משתבש, לא טוב. אז ההסתרה נמצאת בתוך הנפש, לא במציאות. במציאות, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הכל מלא רחמים, כמו בסיפור הזה שסיפרתי לכם, וכמו בסיפור המגילה, כשקוראים את כל סיפור המגילה בצורה מדויקת, רואים איך הכל בהשגחה, בדיוק זה קורה, כשזה קורה, כשזה קורה, כשזה קורה. הכל כל כך מדויק. מרדכי מציל את אחשוורוש משניים שניסו לרצוח אותו. מה אתה מציל אותו? שרצחו אותו? מי צריך את הטיפוס הזה? לא, הוא מציל אותו. אחרי כך וכך שנים, כשצריך את זה, פתאום זה מתגלה וזה נכנס לתוך הסיפור, וככה כל דבר בתוך הסיפור. פתאום זה מגיע, פתאום זה מגיע, פתאום זה מגיע, הכל כל כך מדויק, אם קוראים, רואים את הדיוק. זאת אומרת, צירוף של מלא 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 פרטים, שאם היו סוטים מילימטר, הכל הסיפור היה נראה אחרת, היה נגמר רע. אבל יש מי שמכוון את זה, זה מסתתר בתוך התמונה. זאת המציאות. מציאות זה בורא עולם טוב ומיטיב, משגיח על כל אחד מאיתנו ועל כל המציאות. אבל בפנים אנחנו מרגישים הרגשות מאוד מאוד קשים. קשה לנו להיפרד מזה, מהתפיסה הזאת. הדבר הזה נקרא המלאק. זה המלאק, המלאק זה כוח המדמה, כוח הדמיון. כוח הדמיון לוקח את החוויות, זורק אותם על המציאות. הוא אומר, מה שאני מרגיש זה מה שקורה. כמו שאנשים חיים על כדורים בגלל כל מיני פחדים, אבל איפה הדבר שאתה מפחד ממנו? לא, זה איראן, זה פה, זה שם, זה... אבל סוף סוף, כולם יודעים שזה קיים. למה אחרים לא לוקחים כדורים? למה אחרים לא בהיסטריה? כי הוא לוקח את החוויה שלו וזורק אותה על המציאות. הוא לא עושה הפרדה. אם בן אדם היה אומר, יש לי בעיה בנפש, אני משוגע. סתם לידע כללי, רבי נתן אמר, כולם משוגעים, גם אני. יכולים להיות רגועים. זאת אומרת, אם בן אדם מרגיש, וואי, אני עוד הולך להיות משוגע. לא, זה בסדר, אתה כבר משוגע. אל תפחד להיות משוגע, אתה פשוט משוגע. מה זה נקרא משוגע? משוגע זה אחד שלוקח את החוויות הפנימיות שלו ואומר שזה המציאות. הוא מנותק מהמציאות, הוא לא חי במציאות. עם הדמיון שלו, הוא קורא את המפה. כמו שאני עצוב, אז מישהו מסתכל עליי ולא מחייך, אז אני אומר לה, מה יש לך נגדי? מה יש לך נגדי? ואפילו, זה יכול להיות יותר מתקדם. אם אני עצוב, הוא מחייך, אז הוא מחייך, אני אומר לו, אתה מחייך, אתה צוחק עליי, אה? מה יש לך נגדי? אז מה יש לך נגדי זה כי אני חושב שאתה נגדי, כולם נגדי, זה לא משנה עכשיו, תחייך, אל תחייך, זה לא משנה. זה נקרא משוגע, כי הוא פועל לפי הדמיון שלו, לא לפי המציאות. התיקון הדבר הזה הוא הפרדה. הפרדה בין החוויה הפנימית שלנו לבין המציאות. ככה מתחילים לגלות את ההסתרה. אבל איך אנחנו עושים את זה? הרי אנחנו לא תופסים את המציאות. כל אחד תופס רק לפי הדמיון שלו, לפי הפחדים שלו, לפי התניות שלו, לפי הטראומות שלו. ככה הוא תופס את המציאות. זה לא קשור למציאות, זה רק קשור אליו. אז מה זה המציאות? המציאות לא ידועה לנו, ואין לנו שום דרך לדעת אותה. אנחנו יכולים רק להאמין לאלה שיודעים עליה. הרמח"ל כותב, באיטליה היה להם כזה משחק שהשרים היו יושבים על מרפסת, היו מסתכלים על איזה גינה מעוצבת, והיו משרתים, איך? מבוך. מבוך כזה. היו משרתים שהולכים בתוך המבוך, והם מסתכלים מלמעלה, הם יודעים את הדרך. כי אתה יכול ללכת ימינה עכשיו 10 קילומטר, בסוף תגיע לקיר, אתה לא יודע. והוא אומר לך, לא, תלך ימינה, תלך שמאלה, הם יכולים לכוון אותך כי הם רואים את הכל מלמעלה. משחק כזה. אומר הרמח"ל, אנחנו נמצאים בתוך המבוך הזה. אנחנו הולכים ימינה, הולכים שמאלה, אבל לאן אנחנו נגיע בכיוון הזה? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. יכולים להגיע למקום של dead end אחרי 100 שנה, אז מה עשינו בזה? אבל זה נראה לי, זה נראה לי. מה זה נראה לי? זה מדמה. נראה לי טוב, נראה לי טוב, נראה לי נחמד. כן, למה נראה לך נחמד? לא יודע, כי יש פה פרסומות טובות. הכל היום זה, כל העולם היום תפוס בעניין הזה של מדמה. פרסומת ושיווק ו... זה הכל איך אני אתפוס את המציאות שרוצים שאני אתפוס אותה. אבל הצדיקים, לא, GPS זה טוב. זה הפוך. זה SPG, לא יודע. צריך... כן, אז יש GPS שזה הצדיקים. הצדיקים, הם יודעים. הם יודעים מה קורה, הם יודעים מה הכיוון. זה לא מה שאני מרגיש. זה הם, יש להם... את היכולת לקרוא את המציאות, והסיכוי היחידי שלי להגיע למה שאני צריך זה להאמין להם. זהו. יש תופעה כזאת במטוסים, שיש מה שאתה מרגיש, מה שהטייס מרגיש, ויש מה שהמכשירים מראים. איך קוראים לזה, אתם יודעים? ורטיגו. כן, אז זאת אומרת, הטייס בטוח... מה זה בטוח? פיזית, הוא בטוח, הוא מרגיש בעיניים, באוזניים, בכל הגוף, בכל החושים, הוא מרגיש שהוא ממריא. המכשירים אומרים לו, אתה עכשיו נכנס בתוך האדמה. כל המכשירים. איזה סתירה, איזה סתירה, זה לא יאמן. אתה ברור לך שאתה למעלה, וכל המכשירים אומרים לך, אתה למטה. עכשיו, אם אתה הולך לפי הרגשה שלך, מה יקרה? אתה תתרסק. אתה בטוח לגמרי שאתה ממריא. המכשירים אומרים לך, אתה מתרסק. וכשעשו, הרבה פעמים עשו אימונים לטייסים, באימונים, בכל המקרים, הם התרסקו. בהדמיה הם התרסקו, כי החוויה שלהם הייתה יותר חזקה. החוויה הייתה יותר חזקה מאשר המכשירים. אז זה המצב שלנו. החוויות שלנו, הדמיון שלנו, הוא לא קשור למציאות, ואם אנחנו נלך אחרי החוויות שלנו, הפנימיות, אנחנו נתרסק. אבל יש מכשירים, יש מישהו אובייקטיבי, אומר לך, תשמע, עכשיו אתה ממריא. כן, אבל אני מרגיש שאני מתרסק. לא, לא, זה בסדר, אתה ממריא. הפוך, עכשיו, אני מרגיש שאני מתרסק.
לא, לא, עכשיו אתה ממריא. איי, אבל זה בדיוק הפוך, אני מרגיש בדיוק הפוך. אז מה שאתה מרגיש, זה לא המציאות. רק מה? החוויה הפנימית היא יותר חזקה מהמציאות. החוויה הפנימית יותר חזקה מהשעונים. הסיכוי היחיד זה לקחת כוח שיש בנפש, שקוראים לו אמונה, ולהגביר אותו. האמונה יותר חזקה מהחוויה. עוד פעם, החוויה הפנימית יותר חזקה מהמציאות, האמונה יותר חזקה מהחוויה. אדם עם האמונה שלו יכול לפעול נגד החוויה שלו. אז אם אני מאמין לשעונים, אם אני מאמין לצדיקים שקוראים את המפה נכון, והם יודעים מה המציאות, אז אני יכול להינצל, אני לא אתרסק, אני אמרי. ויש כוח לאמונה שלי לפעול נגד החוויה הפנימית שלי. ואפשר לראות את זה אפילו בדברים פשוטים. תכף ניתן כמה דוגמאות. אפילו בדברים פשוטים, שבאדם מאוד מפחד ממשהו, אם יש מישהו שהוא ממש מאמין לו, הוא אומר שאין ממה לפחד, אז הוא נרגע. אבל אם הוא לא מאמין, הוא הולך רק עם הפחד שלו, הוא בבעיה. אז זה הולך לפי האמונה שלנו. בואו ניקח כמה דוגמאות. נכון, 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 נכון. אז בואו ניקח כמה דוגמאות. מי אני? כל אחד יסתכל על עצמו, מי אני? יש את מה שהצדיקים אומרים ויש את מה שאני מרגיש. מה שאני מרגיש זה שאני, בינינו לא צריך להסתיר את זה, כן? אני אפס, אני גמור, אני עבוד, אני עושה הצגות שאני שווה משהו, אבל אני באמת יודע שאני כישלון, אין לי כוח להתמודד, אני לא אגיע לשום דבר. אני לא טוב, אני לא אגיע לשום דבר משמעותי בעולם הזה, אין לי סיבה להיות שמח, אין לי סיבה להיות מאושר, ואני לא הולך למצות את עצמי ולהגיע לייעוד שלי. זאת החוויה שלי, וכל אחד בסגנון שלו, זאת החוויה הפנימית שלו, חוויה של דחייה עצמית, לא של קבלה עצמית. באים הצדיקים ואומרים לי, תשמע, בוא אני אספר לך, אתה יודע מה כתוב אצלנו על השעונים? אתה כולך טוב. אתה רק טוב, אתה רוצה טוב. אפילו אם יהיה לך טיפה שכל, זה מספיק בשביל שתוכל להתגבר על כל התאוות ועל כל המניעות ועל כל הפיתויים ועל כל הקשיים של כל בני האדם בכדור הארץ. הכוח שלך הוא כל כך גדול, די. אתה לא אומר לי שהכוח שלי כל כך גדול שאני, כן, זה מה שאני אומר לך. ככה צדיקים אומרים, הכוח של כל אחד הוא כל כך גדול שאין דרגה שלא יכול להגיע אליה. אם הוא רק יאמין בכוח שלו. זהו, כי אני נשמה קדושה. אז עכשיו יש מלחמה בין מה שאומרים לי ובין מה שאני מרגיש. עכשיו, אני לא יכול להכחיש את זה שאני מרגיש. יש כמה אפשרויות לא נכונות. אחד זה להגיד, לא, אני לא מרגיש את זה. אני כן מרגיש את זה. לא, הם לא צודקים. מה שאני מרגיש זה האמת. לא, זה לא האמת. מה שיכול לפתור את זה זה רק הפרדה. זה מה שאני מרגיש, אבל זה רק מה שאני מרגיש. מה המציאות? אני מאמין להם. עכשיו אני פועל בהתאם למציאות, לא בהתאם להרגשה. מה אני עושה עם ההרגשה? אני מקבל אותה. יש לזה מטרה. המטרה של זה זה לנקות אותי. המטרה של זה זה לגרום לי לא להתייהר ולהתנסה מעל אחרים. זאת המטרה שלי. בוא ניתן עוד דוגמה. זוגיות. גבר ואישה יהודים שהתחתנו ועמדו מתחת לחופה, כדת משה וישראל, הם באמת נשמה אחת. הם נשמה אחת הם אמורים להרגיש את עצמם כדבר אחד שלא יכול לחיות אחד בלי השני אפילו רגע אחד. זה לא אומר שצריכים להיות פיזית ביחד, הם צריכים להיות כל הזמן קשורים ומרגישים אחד את השני באהבה עצומה. זה מה שאומרים הצדיקים. ומה הרבה פעמים אנחנו אומרים, כל הבדיחות המטופשות האלה על זוגיות, שהבן זוג שלי זה מין משהו שנדבק אליי, אני לא יודע בדיוק למה, והוא מציק לי והוא לא יודע מה הוא רוצה ממני, הוא מכביד עליי, אני לא מבין אותו, הוא לא מבין אותי, מה נתקעתי עם הסיפור הזה? זאת החוויה. השעונים זה הצדיקים. אם האישה אומרת את מה שהצדיקים, אם האישה אומרת את מה שהצדיקים אומרים, לא יודע, יכול להיות שהיא גם תאמין בסוף לחוויות הקשות. האישה גם יכולה להאמין לזה בסוף. אתה יודע, זה לוקח זמן, אבל החוויות הקשות שלנו יכולות לשכנע גם נשים, אל תדאג. אז השאלה במה אנחנו מאמינים? שוב פעם חוזר לאמונה. בוא ניקח עוד דוגמה. תורה, מה זה תורה? הזוהר הקדוש אומר שתורה זה אור כל העולמות. זה המזון, זה החיות של הנפש. זאת אומרת, מצד האמת, מצד המציאות, שיהודי היה פותח ספר תורה, לא משנה מה, חומש, משנה, גמרא, הלכה, כל דבר. הוא היה צריך להרגיש, וואי, איזה טוב, יואו, איזה מדהים, איך זה מרגיע אותי, איזה טוב, זה ממלא אותי. עכשיו אני מבין את החיים שלי, עכשיו יש לי סיפוק, עכשיו אני מתמלא, עכשיו יש סיכוי, אני ממש מרגיש את זה. ככה זה היה צריך להיות. הרבה פעמים שאדם לומד תורה, מה הוא מרגיש? מה עכשיו, מה זה קשור אליי? למה, מה רוצים ממני? איך זה נוגע אליי? הנה החוויה, הנה המציאות. אותו דבר, דוגמה נוספת, שבת. אדם בא לשבת, מה שהתורה אומרת על שבת, שבת זה מעין עולם הבא. אתה צריך להרגיש עכשיו מה זה העולם הבא. והרבה פעמים בן אדם מרגיש יותר גרוע מגיהנום. למה? כי על פי טבע, עכשיו יש התנגשות, אין עבודה, אין שגרה, נפגשים ביחד כל המשפחה, נהיה בלגן, כולם רבים, כולם זה, אז איך זה מסתדר? אני מרגיש כי עבור כבר השבת, או שאני מרגיש שאני לא רוצה בכלל את המפגש המשפחתי הזה. הרבה הרבה דברים יש שההרגשות שלנו הן קשות, והן לא תואמות את התפיסה של התורה. איך אנחנו פותרים את זה? אז קודם כל, אנחנו לא פותרים את זה. לא, אנחנו לא יכולים לפתור את זה. כי הניסיון לפתור את זה, הוא יוצר הסתרה יותר גדולה. כי הניסיון לפתור דברים, איך השכל פותר דברים? השכל פותר דברים בצורה כזאת. יש דבר והיפוכו. בשכל אי אפשר שיהיה דבר והיפוכו. אני לא יכול להיות גם אהוב וגם שנו. או שאני אהוב או שאני שנו. אי אפשר גם וגם בשכל. אז השכל רוצה ליישב, ואז הוא בוחר אחד מהם ואומר שזאת, רק זה קיים. זאת אומרת, או שהשכל אומר אני שנו, הנה החוויה הפנימית שלי, זאת המציאות. אין מציאות, זאת המציאות. סילקנו מציאות אחרת. אני לא מאמין במשהו אחר. אני מאמין בחוויה שלי. השכל עשה סדר והפך את הכל לדבר אחד. זה אפשרות אחת, אפשרות חמורה מאוד. אפשרות שנייה, אני טוב, אני אמור להאמין שאני טוב, אז אני מתחיל לשחק אותה שאני טוב, אני מכחיש את החוויה שאני רע. מה נשמע? השתבח שמו, הכל נהדר. אני מרגיש גיהנום, אבל אני לא מודה בזה. השכל רוצה ליישב את זה, אז אני אומר שאני מאמין ואני מרגיש טוב, ואני מאמין בטוב, אני אגיע לטוב, אני מאושר, אבל זה לא מה שאני מרגיש. ואני אוהב את אשתי, ואני אוהב את הילדים שלי, והכל נפלא, והכל נהדר. זה שקר. למה? כי זה לא מה שאני מרגיש. אז עכשיו אני משקר גם כן. ואז הרגשות הקשים שלא נותנים להם מקום, מתחילים לעשות עבודה בתוך הנפש, בלי שיתייחסו אליהם. ואז אני בחוץ אומר, אני טוב, אני טוב, אני טוב, אני טוב. בפנים אני אומר, אני רע, ואני רע, ואני רע, וזה קפיץ כזה. והרבה פעמים אנשים שהם נורא כאלה, הם מתוקים, והכל נהדר, והכל יופי, והכל זה, והכל, אין בעיה, אני מאושר. פתאום משהו מתפרץ, פתאום הוא נהיה חולה, פתאום הוא, לא יודע מה, הורג את הילד שלו חס ושלום, פתאום הוא עוזב את היהדות, פתאום החיים שלו נהרסים. למה? בגלל שהוא הלך לכיוון של פתרון חיצוני. הנה, אני טוב, עזוב אותי מהרגשות, אין לי כוח להרגשות הקשים, או הפוך, אין לי כוח לאמונה בטוב, אני רע. או אין לי כוח להכיל את הרגשות הקשים, אני משחק אותה טוב. שני הפתרונות האלה הם שקר, כי הם פשוט לא האמת, האמת היא פשוטה. אני מרגיש רע, אני מאמין שאני טוב. עכשיו אני צריך לחיות עם זה. אני צריך להחזיק את זה, ויש לזה סיבה, יש לזה מטרה, זה לא סתם. קודם כל, הדבר הפשוט הוא שזאת האמת. זאת האמת. הדבר הראשון זה להודות. אני מבולבל. יש לי תפיסות שגויות. יש לי אהבה לרע, יש לי התנגדות לטוב. אז קודם כל אני צריך להודות. מה אנחנו עושים בפורים? זה מה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים להגיע למצב, למי שזה מותר על פי ההלכה, למי שמותר לו להשתכר בתנאי שלא יעשה נזק לאף אחד וגם לא לעצמו, שזה רק גברים, לנשים אסור להשתכר. מי שמותר לו נכנס למצב שהוא מבולבל לגמרי, ושם אומרים, בוא נראה אם אתה יכול להגיע למצב שאתה אומר, ברוך המן וארור מרדכי. זאת אומרת, בעברית, אני אוהב את הרע ושונא את הטוב. למה אני צריך להגיע למקום הזה? כי יש בי מקום כזה. יש בתוכי מקום כזה. יש בתוכי הרגשה כזאת. אבל אני צריך להגיע להרגשה הזאת כשאני מבולבל. זאת אומרת, אני צריך להגדיר את ההרגשה הזאת בתור הרגשה, בתור בלבול, לא בתור תפיסה. כי שוב פעם, בן אדם רגיל, הוא לא יגיד, יש בי התנגדות לטוב, יש בי משהו שאוהב את הרע ושונא את הטוב. בן אדם רגיל לא יגיד את זה. או שהוא יגיד את זה והוא יהפוך להיות רע, כי זה מהרגשה יהפוך לתפיסה. אני אוהב את הרע, בסדר? הנה אני אמיתי. הוא לקח את ההרגשה ועשה ממנה תפיסה. זה נקרא שהוא אומר, הרור מרדכי וברוך המן, לא בשחרות, בעירות. הוא לקח את ההרגשות הרעות שלו והפך אותם לתפיסת עולם, שזה מאוד חמור, הוא בחר ברע. ויש אחד אחר, שהוא אומר, אני אין אצלי מצב להגיד ארור מרדכי. אין כזה מצב. אני תמיד ברוך מרדכי, תמיד ארור המן. אני שונא את הרע, אני אוהב את הטוב, נקודה. לא נכון, אתה משקר. יש בתוכך חלק ששונא את הטוב ואוהב את הרע. זה חלק מבולבל, זה חלק שיקור. זה חלק דמיוני, אבל זה קיים, אתה צריך להודות בו. אז לשם אנחנו רוצים להגיע בפורים. רוצים להגיע למקום שאנחנו נודה שמבחינה רגשית, מבחינת הנפש, אנחנו מבולבלים, ויש לנו התנגדות לטוב, ויש לנו משיכה לרע, ואנחנו מגדירים את כל הסיפור הזה בתור הרגשה. זה קיים, אני מודה, אני נותן לזה מקום, ואז אני יכול להגיד שאני מאמין בטוב. אבל אם אני רק אומר שאני מאמין בטוב בלי להודות שיש בחלקים הפוכים, אז מתחיל פה דבר שהוא מאוד מסוכן. טוב, זה ממש 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 על רגל אחת, העניין של פורים, ועכשיו ניתן קצת מקום לשאלות, ולפני זה אני שוב רוצה להזכיר, יש לנו ביום ראשון הקרוב, ראשון שני, יומיים במדבר, אפשר להירשם, לב הדברים, אל תעשה לי עליו, תירשם גם אתה. ועוד חודש וחצי, בעזרת השם, יש לנו נסיעה לאומן לארבעה ימים, ואתם מוזמנים להיכנס ללב הדברים ולראות את התוכנית. יש לכם פה גם בכניסה את הדף הזה, אפשר לראות את התוכנית. כן, שאלות, זה הזמן, כן. לא יודעת, את מאמינה. את מערבבת את המושגים. אמונה זה החלטה. אמונה זה לא הבנה. אמונה זה החלטה. אני מאמין בטוב, אני מאמין שהצדיקים יודעים את המציאות, נקודה. עכשיו בוא נראה מה אני מרגיש. מה שאני מרגיש זה דמיון. אלא אם כן אני מרגיש את מה שהצדיקים אומרים. אם יש רגע שאת מרגישה שכל העולם מלא רחמים, את מרגישה את המציאות. אם את מרגישה אחרת, את מרגישה דמיון. זה הפלס שלי למדוד. המציאות זה מה שהצדיקים אומרים, אני בוחר להאמין בזה. אם אני לא בוחר להאמין בזה, אני באמת בעולם של דמיון ושל רגשות שפעם מתחלפות לכאן, פעם מתחלפות לכאן, ומתלבשות ברעיונות ומחשבות. הרגשות מתלבשות ברעיונות ומחשבות. אנחנו לא יודעים לחשוב. אנחנו לא יודעים אם השכל לפענח את המציאות, גם אי אפשר. הדרך היחידה זה במה אני בוחר להאמין. אם אני בוחר להאמין בטוב, השלב הבא זה לראות מי מייצג את הטוב הזה, מי קנה את הטוב הזה, ועכשיו הוא מספר לי מה המציאות. מפה מתחיל הסיפור. אני מאמין. זה דבר פנימי, זה החלטה. למה באת לשיעור שלי?
אני יותר מאמינה, אני לא מאמינה, אבל גם ב... אבל יש לי מושג
נכון, שאלה טובה. צריך לתת מקום לאמונה וגם לבדוק. חזל אומרים כבדהו וחשדהו. וכאן באמת בא המקום של השכל. האם האדם ראוי לאמון? האם אדם ראוי לאמון? זה בדיקה שכלית. למשל, פיו וליבו שווים. אם פיו וליבו של אדם שווים, אז זה אחת הסיבות שהוא יהיה ראוי לאמון. אם את תראי אותי מדבר נגד עישון ואחר כך אני הולך לעשן, אז ברור שאני לא ראוי לאמון. אם תראי אותי מדבר על משהו ואני לא נמצא שם, אני רק אומר שאני בדרך לשם, זה בסדר. אם אני אומר, אם אני מציג איזושהי השקפה ואני אומר שאני שם ואני אחר כך מתגלה כלא שם, אז זה לא פי וליבו שווים. אז זה לא ראוי לאמון. אז עם השכל אפשר לבדוק מי ראוי לאמון. אבל כשנותנים אמון צריך לתת אותו. כי אני לא יכול לתת אותו לשיעורים. אפשר לבדוק את זה, נכון, את צודקת, אני גם התאכזבתי לא פעם ולא פעמיים, כמו כולם, האנשים שתתי בהם אמון. אגב, אמון, אם כבר הגדרנו את זה, זה חשוב לציין, אני לא מדבר על אמון בחזל או בצדיקים או בתנאים, אני מדבר על אמון פשוט בבני אדם. אמון זה לא אומר שהבן אדם שאתה מאמין בו לא יטעה. זה אומר שאם הוא יטעה, הוא יודע. אם יש בני זוג, למשל, הרבה פעמים יכול להיות שאחד מבני הזוג אומר, האישה אומרת, נגיד, איך אני יכולה להאמין בו אם הוא עושה כאלה שטויות? אז המשפט לא כך הגיוני, ואת לא עושה שטויות, כולם עושים שטויות. אם הוא טועה, אני לא יכול להאמין בו. אני מאמין שהוא טוב, שהוא רוצה את הטוב, ולכן הוא ודאי יגיע לטוב. זה אמון. אני לא מאמין במישהו בגלל שהוא מושלם. אם אני מאמין במישהו בגלל שהוא מושלם, אז אני בבעיה חמורה. ואנחנו רואים שגם התורה, כל התורה, כל התנ"ך, יש מאמץ מכוון, וזה דבר מקסים, להראות לנו את הטעויות של הצדיקים הכי גדולים. מאמץ מכוון, למה לא להסתיר את זה? כי אנחנו לא מאמינים בשלמות, אנחנו מאמינים באמת, זה משהו אחר. והאנשים שטעו והודו בטעות, זה האנשים שאנחנו הולכים אחריהם. כי זה בן אדם אמיתי, הוא ראוי לאמון. כי אם הוא יטעה, הוא יגיד. אבל אם מישהו מושלם, אז זה הפוך, זה צריך להיות חשש. זה לא כל כך ראוי לאמון, זה קצת מוזר. הוא משקר באיזושהי נקודה, מה פתאום שיהיה מושלם, הוא לא יהיה מושלם. וזה המבחן, זה אחד המבחנים לאמון. לא שבן אדם לא טועה, אלא שאם הוא טועה, הוא יודע. אז בן אדם אמיתי, אם הוא אמיתי, אפשר לתת בו אמון. זה מבחן, אפשר לבחון את זה, את צודקת, זה באמת ראוי לבחינה. כן. אנחנו רוצים מאוד לא ללכת אחרי השכל, כי השכל שלנו הוא שפוט של הדמיון. השכל שלנו הוא שפוט של הדמיון, הוא לא פעיל. השכל שלנו שבוי מלחמה. הוא משכתב את המציאות לפי תאוות ליבנו. אז הוא לא פעיל כרגע, אי אפשר ללכת אחרי השכל. ללכת אחרי הדמיון, או נגיד ללכת אחרי הלב, זה גם בעייתי, כי הלב שלנו מעורבב. רבי נחמן כותב בתורה קנ"ו בליקוטי מוהר"ן את המשפט הבא: כל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש. אז הנה הוראה גורפת ללכת אחרי הלב. הוא אומר, אבל זה רק אם הלב הוא טהור. אבל אם הלב הוא מסובך עם כל מיני תאוות ונטיות, אז גם עליו אי אפשר לסמוך. אז נשאר לנו רק דבר אחד, אמונה. לא שכל ולא לב. אם אני מטהר את הלב, אני יכול להתחיל לסמוך עליו. אם אני מטהר את הלב ומנקה את הדמיון, אני יכול גם להתחיל להבין בשכל דברים. אתן לך דוגמה. פשוטה. רבי נחמן אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. הנה חתיכת מציאות. אם תשאל אותי בשכל, כולנו יכולים לכתוב פה אנציקלופדיה שמסבירה למה להתייאש. שכלית. הגיונית. למה להתייאש? אם נלך לפי הלב, בן אדם שעבר ניסיונות ונכשל, אז גם הלב שלו אומר לו, עזוב, מה אתה... אז איך אני... אז מה נשאר לי? נשאר לי אמונה. אני מאמין שאין יאוש. אבל איך אתה מאמין? תראה את השכל. לא אכפת לי. איך אתה מאמין? תראה מה עבר עליך. תראה מה אתה מרגיש. לא אכפת לי. אם אני מספיק זמן מתמיד באמונה, הלב שלי מתנקה, השכל שלי מתברר, ואני יכול להתחיל לפעול גם איתם. אבל בתור התחלה אני לא יכול. וזה מחזיר אותנו לשאלה. אם כך, אז בוא נאמין בכל אחד. לא, עכשיו השכל הוא צריך לבקר את האמונה, במי ראוי להאמין. וגם הלב מבקר את האמונה. השכל והלב עוזרים לאמונה להיות מבוררת. השכל אומר, בוא נראה במי ראוי להאמין. אי אפשר להאמין במי שאין פי וליבו שווים, לדוגמה. והלב אומר, הבן אדם הזה לא נראה לי. בוא נראה למה. בוא נראה מה קורה פה. חז"ל אומרים, ניכרים דברי אמת. כשבן אדם מדבר אמת, אז השומע קולט את זה. איך הוא קולט את זה? קולט את זה בלב. אז הלב והשכל יכולים לעזור לי שהאמונה שלי תהיה במי שראוי להאמין. אבל סוף סוף זה מתחיל מאמונה. בסדר? עושה לך קצת סדר? בעזרת השם. כן. אמונה יש בה הרבה חלקים. ההתחלה של הכל זה אמונה בטוב. אמונה שיש טוב מוחלט. ולטוב המוחלט אנחנו קוראים אלוקים. והטוב המוחלט הזה לא ישאיר אותנו לבד. אני הולך איתך צעד אחרי צעד. הוא גם אמר לנו מה צריך לעשות פה בשביל שנגיע לטוב. שזה התורה. ומי שעשה את התורה, מי שקיים את התורה, זה אנשים שוויתרו על כל האינטרסים שלהם בשביל לשרת את הטוב. בהם אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים בו, שהוא הטוב, מאמינים באנשים שוויתרו על כל האינטרסים שלהם בשביל לשרת אותו. אותם אנחנו מחפשים. הם יראו לנו את הכיוון. אבל רק להגיד שאני מאמין בו, תראה, מיליוני 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 נוצרים ומוסלמים אומרים שמאמינים בו. לא נראה שזה מביא טוב לעולם. זה לא נראה שזה פותר איזה בעיה, כי זה מופשט. להאמין רק בבורא, אפילו שנקרא לו טוב, זה מופשט. כי אז מה אני עושה? אני מכניס גם אותו למערכת הדמיון שלי. האלוקים של המוסלמים, לשיטתם, אומר להם שצריך להרוג, שצריך להשמיד. אז לקחו את הדמיון ואת התאוות, והלבישו את זה על אלוקים. אז הדמיון כולל גם את אלוקים. אבל מי שמאמין בצדיקים, שוויתרו על האינטרסים שלהם, אז אני כבר עומד מול מישהו שהוא לא מסכים עם הדמיונות שלי. אז הוא יכול לעזור לי להשתחרר. אם אני ממציא קשר עם אלוקים שדומה לדמיונות שלי, זה כמו היוונים. הם משחקים קלפים, האלוהים שלהם גם שחק קלפים. הם יש להם, לא יודע מה, מרוץ סוסים, גם לאלוהים שלהם יש מרוץ סוסים. זה השלכה. זה לא אמיתי, זה להלביש משהו ולקרוא לזה אלוהים. אנחנו אומרים, אנשים שרצו לשרת את הטוב והשתנו והפכו להיות נקיים מאינטרסים, זה האנשים שאנחנו רוצים ללכת בעקבותיהם, ואותם אנחנו מחפשים. כמובן, מאחר שאנחנו בני אדם, אז גם בין היהודים או האנשים שמציגים את עצמם כנציגים של התורה, יש עדיין בני אדם עם הרבה אינטרסים שאי אפשר לסמוך עליהם. גם זה צריך בדיקה, לא כל אחד שקורא לו רב או קוראים לו צדיק או מקובל, אז כבר גמרנו את הסיפור. אז שוב, יש שכל, יש לב. בוא נראה במי ראוי להאמין. וזה, זה, 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 זה צריך לבדוק. ברגע שבן אדם ראוי לאמון, אז בסדר, בוא נתקדם עם זה. והוא ראוי לאמון כי הוא באמת בלי אינטרסים, באמת אכפת לו. האנשים שאני האמנתי בהם ושאני מאמין בהם, זה אנשים כאלה. אתה רואה שהוא לא רוצה להרוויח ממך כלום, הוא רוצה לשרת את הטוב נקודה. אתה רואה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף אתה אומר, שמע, ושוב, גם אם הוא טועה באיזושהי נקודה, הוא יודע, הוא בן אדם אמיתי, הוא יישרף בשביל האמת. אנשים כאלה, אז זה שווה ללכת אחריהם. אבל אנשים שאתה רואה מה הם מרוויחים ממך, ואתה רואה שלזה הם מתכוונים, אז באמת צריך להיזהר. צריך להיזהר. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים להאמין באנשים שמשרתים את הטוב. זה, כי אם זה מופשט, אז זה... אז זה חוזר לדמיון שלי, אז אני כבר אדמיין שהוא אמר לי ככה ואמר לי ככה, זה כבר, זה שום דבר, זה כאילו אני עם עצמי, זה לא עושה שום דבר. כן. לא צריך גם, לא צריך, לא צריך.
גם את הרגש אפשר.
נכון, נכון.
אבל צריך להכניס את האמונה כדי ליצור איזה איזון שם.
נכון, צריך להכיר את הכוחות שיש לנו ולדעת איך לפעול איתם. אחד עובד רק עם שכל, הוא נהיה בן אדם קר ומנותק. אחד עובד רק עם לב, בטח יכול לעשות שטויות. אחד שעובד רק עם אמונה יכול להאמין גם בדברים שלא ראוי להאמין בהם. הוא מאמין, אז מה אם אתה מאמין? רגע, בוא תשתמש עם השכל, רגע, בוא זה מערכת משולבת. זה אחד החידושים של היהדות, לשלב את הכוחות. בני ישראל, אנחנו לא בני אברהם ולא בני יצחק. בני ישראל, ישראל זה האמצע, זה השלמות של כל הקווים. בעזרת השם, נזכה לזה. כן, עוד שאלות. זה לא חייב להיות על מה שדיברנו. מופיע בתורה, בחומש, בהרבה מקומות.
בתורה עצמה זה כתוב יום כיפור?
כן, כן, ודאי, ודאי.
לא,
לא, זה כתוב, כתוב. כתוב את התאריך. פורים לא. פורים זה דבר של חז"ל. התורה נתנה כוח לחכמים לתקן תקנות ולעשות חגים. הם בחרו רק בשני מקרים לעשות את זה. חנוכה ופורים זה חגים שחז"ל לקחו את הרשות שהתורה נתנה להם לעשות חגים לעם ישראל. אבל כל השאר זה דברים שהם מפורשים בתורה. בצורה פשוטה. תנסה, לא יודע אם אתה יכול, מי יודע אם זה יעזור. לא נראה לי ששם זה מעניין אותם הדברים האלה. אבל מה שעזר באמת זה לא אסתר, מה שעזר באמת זה שעם ישראל כל אחד עשה באמת חשבון מה הוא צריך להשתנות וזה באמת תלוי בנו. כל אחד שעושה צעד לכיוון הטוב, הוא משנה את המאזן. כל אחד, כל אחד. כן, מאוד מעניין, אה? מאוד מעניין. כן, בעזרת השם, שאנחנו גם נחזור לסוף של הסיפור באותה צורה. בעזרת השם. טוב, שיהיה לכולנו פורים שמח והצלחה רבה.